ערב טוב לכולם. אנחנו היום לומדים עניין שמופיע בתורה. המושג הזה מופיע בתורה יותר מפעם אחת, אבל כפי שהעניין מופיע בפרשת עקב, יש פה איזה הדגש מסוים, ועל ההדגש הזה אנחנו היום נדבר וננסה להבין מה המשמעות. הנושא שעליו נדבר זה הנושא של ירידת המן, מן שירד לעם ישראל במדבר. כל הסיפור של המן כתוב בתורה פעם הראשונה בספר שמות, פרשת בשלח. שם התורה מספרת על הלחם מן השמיים שירד, ושם התורה מתארת אותו, את מעלתו, ושם יש עריכות על העניין של המן. פה אנחנו מדברים היום על ספר דברים. ספר דברים כידוע נקרא משנה תורה. זאת אומרת שהדברים שכתובים בספר דברים זה מזכיר וחוזר על נקודות שמופיעו כבר לפני כן בספרים הקודמים. אז כאן בספר דברים בפרשת עקב, אז בין התיאורים שהתורה מדברת על מה עבר על עם ישראל 40 שנה במדבר, התורה מזכירה את העניין הזה של ירידת המן. היא מזכירה את זה בקצרה, אבל דווקא כאן כשהיא מזכירה את זה בקצרה והיא באה להגדיר את העניין של המן, אז דווקא כשמגדירים את זה בקיצור מה המטרה ומה העניין שלו, אז דווקא פה בקיצור ובתמצות אנחנו נראה מה באמת המשמעות של המן, ובעיקר אחרי שנלמד על העניין הזה כפי שהוא במקורו במן, נתרגם את זה אחר כך אצלנו בחיי היום יום שלנו היום כאן ועכשיו. למרות שמן זה סיפור שהיה חד פעמי, 40 שנה במדבר, מעבר לזה אין יותר מן כל השנים שלאחר מכן, אבל בכל זאת אפשר את המשמעות של מן לתרגם בעניין מעשי מאוד שנוגע ושייך אלינו גם כיום ממש. אנחנו מדברים על הפסוקים שמופיעים בפרשת עקב, זה בפרק ח' בפרשת עקב, בתחילת הפרק, פסוק ב', נקרא אולי חלק מהפסוקים שמדברים על העניין. וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך השם אלוקיך זה 40 שנה במדבר. עכשיו, אחרי שהתורה כותבת את הכותרת לזכור את אותם 40 שנה במדבר, אז באה התורה ואומרת, וזה יהיה המשפטים שעליהם אנחנו נתעכב, ויענך ויריבך. הקדוש ברוך הוא נתן לנו עינוי, נתן לנו רעב, איך הוא הרעיב אותנו, ויאכילך את המן. זאת אומרת, בכך שהקדוש ברוך הוא נתן לנו לכל מן, בזה הוא בעצם נתן לנו את העינוי ואת הרעב. ויאכילך את המן אשר לא ידעת ולא ידון אבותיך. למען הודיעך, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. לאחר מכן, כעבור מספר פסוקים, התורה חוזרת על זה עוד הפעם. המאכילך מן במדבר, אשר לא ידון אבותיך, ובפעם השנייה התורה עוד הפעם כותבת, למען, מה המטרה של הירידה של המן? למען ענותך, ולמען נסותיך להיטיבך באחריתך. זאת אומרת, רואים שהמן, כשהתורה מגדירה לנו כאן את העניין שלו, מה הוא בא לעשות, מה הוא פעל על היהודים, עינוי גדול, עינוי ורעב. זה התואר, זה ההגדרה. אולי זה גם מזכיר לנו שכשהיהודים קיבלו מן, אז כשהתורה מתארת לנו את ההתייחסות של היהודים למן, אז אנחנו מוצאים שהיהודים באמת התלוננו על המן. יש לשונות בתורה שממרו, ואתה נפשנו יבישה אין כל, בלתי אל המן עינינו. או שממרו, נפשנו קצה בלחם הקלוקל. זאת אומרת, היהודים התלוננו על המן בכל מיני ביטויים, שאולי זה ככה מתיישר לנו, שהתורה בעצמה אומרת שהמן בא לענות אותם, להריב אותה, להריב וכן הלאה, כאילו התורה נותנת את התלונות של היהודים ככה על מגע של קצף, הנה זה המטרה של המן, הנה זה באמת היו התלונות של היהודים. אבל הדבר הזה הוא לגמרי לא פשוט והוא פלא רב. כי אותה תורה שמתארת לנו את העניין של המן ואומרת לנו על הטענות של היהודים ועל הרעב שהמן מביא איתו, אותה התורה נותנת גם את השבח של המן באותו זמן, אותו מן. התורה אומרת על המן שטעמו כצפיחית בדבש. ואם מסתכלים בתיאורים של חז"ל בגמרא, אז יש תיאורים כאלה בחז"ל שהם עוד נותנים למן רמה כזו של מאכל פלאי. לדוגמה, לא היה בו פסולת, יהודים פשוט לא היה פסולת, לא היה צריך להתפנות. מי שאכל רק מן, לא היה מושג של להתפנות. אוכל רגיל שאנחנו אוכלים היום, אז אנחנו מכניסים לגוף שלנו אוכל שהוא לא כולו מתעכל והופך להיות דם ובשר מבשרנו, יש בו גם פסולת. מן היה נקי וזך באופן מלא ומוחלט, לא היה כזה מושג של פסולת במן. או כתוב שיכלו לחוש במן כשאכלו אותו את כל הטעמים שבעולם, כל טעם שרק אדם רצה הוא יכל לחוש. זאת אומרת, זה היה מאכל מופלא, מופלא ביותר. כמו שאנחנו רואים את הלשון, הגמרא במסכת יומא אומרת שעל הפסוק והיה טעמו כטעם לשד השמן. אז יש ברש"י הריחוש שלמה מה הפירוש של המילה הזו. הגמרא במסכת יומא אומרת, אמר רבי אבאו, רבי אבאו מה אומר? מה שד זה? תינוק תואם בה כמה טעמים, אף המן כל זמן שישראל אוכלים אותו מוצאים בו כמה טעמים. זאת אומרת, היה משהו פילי, רק חשבת על משהו ומיד הרגשת את הטעם שלי. אז אם כך, מדובר במאכל שהוא עשיר ומלא בכל מה שאתה רק חושב. אז הפלא הרב, איך יכול להיות שמאכל כזה שהוא בכל הטעמים שבעולם ואין בו פסולת והוא כולו זך, כולו נקי, אומרת לנו התורה כשאכלנו את המן זה היה בזה עינוי ורעב. זה הולך ביחד, ממה נפשך? אם זה כל כך עשיר וכל כך מלא וכל כך מעולה, אז איפה הרעב ואיפה העינוי? עד הרבה, זה הדבר והעונג הכי גדול שיכול להיות. איך זה רק תביא, כן? ואם נוסיף על זה עוד את המדרשים שאומרים שהמן הביא להם לא רק שלימות בטעמים ושלימות באוכל זך, אלא כל זמן שהמן ירד הוא הוריד איתו אבנים טובות ומרגליות. פשוט ירד מן ביחד עם זהב, עם כסף, פשוט ככה הגמרא אומרת. זאת אומרת שהמן הביא איתו שלימות לא רק באוכל, הביא איתו שלימות בסוג הדומם גם כן, הכל, שיא השלימות, שיא השירות, השירות כפשוטו, והשירות בטעמים, והשירות במאכל, המאכל הכי משובח, הכי טוב. איך זה הולך ביחד? שביחד עם זה אומרים שכל אלה שאוכלים מן מרגישים רעב ועינוי. איך זה הולך יחד? אז הגמרא במסכת יומא נותנת על העניין הזה שתי תשובות אפשריות. למה יש תוך כדי המצב הנפלא הזה שאנחנו מתארים עינוי ורעב? שתי תשובות מביאה הגמרא. שתי התשובות הן נראית לשון הגמרא. הגמרא היא במסכת יומא, תשובה אחת זה אומר רבי עמי ותשובה אחת זה רבי אסי. רבי עמי ורבי אסי ורבי אבאו שהזכרנו קודם, הם כולם היו חברים בני אותו שכבה של הדור השלישי של המוראים, שלושתם היו למדו באותו הישיבה, אחר כך כל אחד הגיע למעלתו ולגדולתו. רבי עמי ורבי אסי, כל אחד מהם נותן, מציע איזה אפשרות, מה יכול להיות הסיבה שלמרות הרחבות והעשירות הזו יש תחושה של עינוי ועניות. נראה את הלשון, אומרת הגמרא ככה, אחד אמר, רבי אומר, זה דבר פשוט, אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו. מי שיש לו פת בסלו זה נקרא אדם שיש לו במקרר מלא אסירים מלאים, יש לו במחתן מלאי, יש לו אוכל לפרק זמן ארוך. אדם שיש לו אוכל הוא רגוע. אדם יכול לצאת לטיול ולהחזיק מימייה בקבוק מלא מים והוא לא ישתה עד סוף הטיול אפילו טיפה אחת. למה? הוא לא צמא. אפילו שהוא לא צמא, לא חם, חם, הוא לא צמא. יעמוד לידו אדם שלא לקח איתו מים, כבר יצאו מהעיר, עוד לא התחילו להרגיש טיול, למי יש מים? הוא רוצה לשתות. למה? ככה רואים במציאות. מי שיש לו פס בסלו, מי שיש לו את המים מן המוכן, אז הוא רגוע. מי שאין לו פס בסלו, אין לו מן המוכן, אז הוא כל הזמן מרגיש שחסר לו. אומר רבה, מן ירד במדבר, כל יום מנה לאותו יום. לא היה מצב כזה להשאיר מהיום למחר. היה מנה יומית. אז ברגע שאני יודע שיש לי רק להיום, ומה מחר? כמו שאומרים, אלוקים גדול. מחר, בעזרת השם. אבל היום אין. אז אתה לא מרגיש סובע אמיתי גם כשאתה אוכל היום. כי אתה יודע שזהו, זה אין יותר. אז אם אתה יודע שאין יותר, אז במציאות כך זה, אתה גומר בסיר, אתה מנה, באת לחדר אוכל והגעת בסיומו של הסיר, אין יותר, זהו המנה האחרונה, אתה אוכל את הארוחה ואתה מרגיש שאתה בעצם לא סבעת. למה? כי זהו, אין יותר. אבל אם אתה בא ואומרים, כמה שאתה רוצה יש, אתה סבע. אז אומר רבי עמי, לכן, עם כל המעלות שהיה במן, הם הרגישו רעבים. רבסי אומר תשובה אחרת. אומר, אינו דומה מי שרואה ואוכל, למי שאינו רואה ואוכל. אומר, זה שאתה טועם את כל הטעמים שבעולם, זה מאוד נחמד ומאוד פילי ומאוד מעניין, אבל כשאדם אוכל שניצל ורוצה להרגיש את הטעם של השניצל, הוא רוצה גם לראות אותו בעיניים, שהוא חותך את השניצל עם המזג, עם הסכין, והוא אוכל, ואז אם תיתן לו להרגיש טעם של שניצל עם סובע של שניצל, אבל הוא לא ראה בעיניים את, את מה שהוא אוכל, אז זה לא זה. אז אומר רבאסי, גם במן אותו דבר, מה עוזר לי שאני טועם את כל הטעמים שבעולם, אבל בפועל אני לא רואה את מה שאני טועם. אז אם אני לא רואה את מה שאני טועם, אז אני אמנם אכלתי, טעמתי, נהניתי, אבל נשארתי רעב. הם יחפשו אחר כך איפה בפועל אפשר לקבל שניצל ולא מן. למה? כי פה רואים השוח. אז זה שני הטעמים בגמרא, רבאמי ורבאסי, נותנים לנו את ההגדרה, מה הסיבה שהמן היה נחשב למשהו שהוא מביא רעב או מביא עניות. אוקיי. אבל יוצא עם כך דבר והיפוכו. אותו מאכל, אותו מן, מצד אחד אני אומר הוא עשיר ביותר, ומצד שני אני אומר הוא עני ביותר. איך זה יכול להיות שאותו מאכל עצמו מביא את שני הדברים האחרים? בדוגמאות שהבאנו קודם, שאדם שיש לו פת בסלו, אין לו פת בסלו, רואה מה שאוכל, אינו רואה. במציאות, אז אם אני נמצא במצב שאינו רואה מה שאוכל, אז מה יש לי? יש לי רק מאכל שמביא לי עניות ורעב, אבל אותו מאכל לא יביא לי גם עשירות. אם אין לי פת בסלו, אז מה שיש לי זה מה שיש לי, והוא לא יביא לי את העשירות. במן אני אומר, אותו מן שאתה מחזיק ביד, אותו מן עצמו יש לו תכונות הופכיות. מצד אחד הוא כצפיחית בדבש, מביא לך אבנים טובות ומרגליות, מביא לך מה שאתה רק רוצה, מה שרק תדמיין, שיא העשירות, ומצד שני אותו מן, אותו מאכל באותו רגע, בו זמנית, אומר לך, שיא הרעה ושיא העניות. אין לנו בנמצא, בדוגמה, בעולם, שאותו דבר עצמו יהיה לו את שני ההפכים יחד, באותו מצב ממש, איך זה יכול להיות? רבי שואל, איך זה בסופו של דבר יכול להיות? רבי עונה ואומר, שאבא עתליה, כשנבין מה פירוש שיא העשירות, נבין גם למה זה עצמו גרם לשיא הרעב ותחושת העניות. זה לא סותר, זה בעצם שני הדברים של אותו מטבע ממש. מה הפירוש? רבי מסביר כך, קודם כל נבין מה זה באמת מן. מה זה הדבר? יש ביטוי באחד המקומות כתוב, הוא לחם שמלאכי השרת אוכלים אותו. מה זה המן? מן, למה באמת היום כשאנחנו מגישים לשולחן מאכל מסוים אין בו את כל הטעמים שבעולם? יש בו רק את הטעם שיש בו. למה? כי כל דבר בעולם הוא מוגבל, אז מה שיש בו יש בו, ומה שאין בו אין בו. אין כזה מציאות דבר בעולם שהוא כולל הכל, אין כזה דבר, כי כל דבר בעולם הוא מוגבל. במן אנחנו רואים הגדרה שמה היא אומרת, מה זה המן הזה? הוא משהו בלתי מוגבל. משהו לא מהעולם הזה. מן הוא משהו אלוקי, משהו שהוא לא בגדרי הטבע בכלל. ברגע שיש לנו נגיעה במשהו שהוא לא בגדרי הטבע, ומצד אחד הוא יורד לעולם, אנחנו יכולים לגעת בו, למדוד אותו בכף מדידה, ויעמודו בעומר, מדוד, נכנס לתוך הכלי, אפשר לבשל אותו, לטחון אותו, לאכול אותו, ומצד שני הוא בעצם בלתי מוגבל, הוא אינסופי, העין הגשמית לא יכולה לקלוט את האינסופיות שקיימת במן. הוא לא יכול לראות, איך אומר אבסי, אינו רואה מה שאוכל. למה אתה לא רואה מה שאתה אוכל? אתה לא יכול לראות, כי מה שאתה באמת אוכל הוא נמצא בפוטנציאל האינסופי של המאכל. אתה רוצה בעיניך הגשמיות לתפוס ולראות את העניין הגשמי המסוים, הוא נשאר מופשט, הוא לא קיים, הוא לא נמצא בהגדרה. אם הקדוש ברוך הוא מוריד לך את המן ואומר לך, אתה רוצה שניצל, אז זהו, יהיה לך רק שניצל, זהו, החלטת, זהו, אתה לא יכול לשנות. אז היה באמת יורד מן אליך לצלחת בצורת שניצל וזהו, היית רואה את זה, היית מרגיש את זה, היית נהנה מזה. אבל הוא לא נתן לך ואמר לך, קח משהו אינסופי, תחליט, וברגע שהחלטת זה ירד למשהו מוגדר וזהו, זה נשאר ככה. לא, הוא אמר לך, גם אחרי שזה ירד אליך, גם אחרי שהחלטת, גם אחרי שחשבת עליו, מה בעצם אתה אוכל? משהו אלוקי אינסופי. אז הוא נשאר כזה. ברגע שהוא נשאר כזה, אתה בעצם מרגיש שאתה נוגע באינסוף ואתה לא יכול לתפוס אותו, כי האינסוף הוא אינסוף, ומה שאתה יכול לתפוס זה רק נקודות, פירורים, ואתה מרגיש שבעצם הבלי גבול שקיים בו לא נכנס לתוכך, הוא נשאר בלתי מוגבל. אז איזה תחושה נשארה לך? שאימא אתה נשארת? אתה נשארת עם כלום. למה? כי הדבר שאותו אתה רוצה לתפוס הוא בעצם אינסופי. אז תפסתי משהו, אבל מה שתפסתי לעומת הבלי גבול שלו הוא עין ואפס. אז מה התחושה שלי? שנשארתי רעב. למה נשארתי רעב? כי אני אומר, נתת לי כאן משהו שהוא אינסופי, לא הצלחתי לתפוס אותו רק פירור אחד, אני רוצה עוד, אני רוצה יותר, אבל אני לא יכול. אז כמה שאני אכניס לעצמי, תמיד איזה תחושה תישאר לי? תחושה של רעב. למה יש לי תחושה של רעב? בגלל שבאמת מה קיבלתי? משהו אינסופי. תמיד יש לי תחושה שלא מיציתי את עצמי. לא מיציתי. כי הייתי יכול, תן לבן אדם לבחור בלי גבול אפשרויות, תגיד לו, יש לך כאן מגוון אפשרויות, תבחר מה שאתה רוצה. גם אם הוא יבחר, הוא תמיד ירגיש, לא, הייתי צריך, למה לא לקחתי את זה? למה את זה? והוא תמיד ירגיש לא שלם עם מה שהוא לקח, כי אולי הדבר השני יותר טוב. אם אתה מראש אומר לו, תשמע, זה מה שקיבלת, זה מה שקיבלת, אם זה אתה שמח. אבל אם אתה נותן לו אינסוף אפשרויות, ואתה אומר לו, אתה לא יכול לתפוס את האינסוף, אז תמיד אתה מרגיש שאני בעצם לא הגעתי ולא מציתי ונשארתי רעב. אם כך, זה הרבי מסביר, זה בעצם החיבור, איך ששני הפכים באים בעצם בגלל, אחד תלוי בשני. דווקא בגלל שהמן הוא מאכל אינסופי, ודווקא בגלל שהמן הוא דבר בלתי מוגבל ובלתי נתפס, ואנחנו הרי מוגבלים, ומה שאנחנו תופסים זה רק נקודה הקטנה, אז זה אחד מביא את השני. אז התיאורים שהתורה מתארת על המן אינם סותרים. עד הרבה, התורה יכולה לתאר את המן כדבר הכי רחב, וביחד עם זה לתאר את המן שויענך ויריבך ויצמך את המן. שני הדברים הולכים יחד. אפשר להוסיף כאן עוד נקודה לפני שנעבור לחלק השני של העניין שנוגע אלינו, שבעצם הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל לטום. הרי המן היה גם עניין של ניסיון, והרי קראנו קודם את הפסוקים, כתוב למען ענותך ולמען נסותך. איזה ניסיון היה כאן? בניסיונות, מה זה ניסיון? ניסיון זה כמו שאומרים, שמים לך רגליים ועכשיו אומרים, נו עכשיו תמצא את העוצמה שקיימת בך, הרי זה המטרה של כל ניסיון, כדי להרים אותך על נט. הקדוש ברוך הוא כשהוא נותן ניסיונות, איזה סוג ניסיונות קיימים בכלל? סוגי הניסיונות הקיימים בכללות מתחלקים לשניים. קוראים לזה בחסידות ניסיון העוני וניסיון העושר. שעם ישראל נמצאים בגלות, יש כאלה שיש להם ניסיון העוני, יש כאלה שיש להם ניסיון העושר. כל ניסיון הוא ניסיון, ויש התלבטות קשה, איזה ניסיון יותר קשה. יותר קשה לעמוד בניסיון העוני, יותר קשה לעמוד בניסיון העושר. יש במאמר הידוע של הרבי של ואתה תסבר, שם הוא מדבר על התקופות שיהודים היו ברוסיה במצב שלא יכלו לקיים תורה ומצוות והכל היה בקושי רב, זה היה ניסיון העוני. ואחר כך יש שיוצאים משם, מגיעים לארצות הרווחה, יש ניסיון העושר, ויש הרבה מאוד שבניסיון העוני עומדים, וכשמגיעים לניסיון העושר אז דווקא זה יותר קשה, לא עומדים בזה. זה גם מרומז במאמרי חסידות, מדגישים את זה על הפסוק שכתוב, שיש כאלה שהם, כתוב על הגאולה, כתוב, ובאו העובדים מארץ אשור והנידחים לארץ מצרים, ובאו והשתחוו וכו'. מה ההבדל בין ארץ אשור לארץ מצרים? כתוב שזה בדיוק הרמז לעוני ועושר. מצרים זה מלשון מיצר, מיצר זאת אומרת חסר לי, אני בעניות. אשור זה מלשון אני מאושר, אני מאושר, אז יש לי הכל, אז הכל בסדר, לא חסר שום דבר, אז הכל רחב, זה השירות. יש כאלה בניסיון העוני ויש כאלה בניסיון העושר. הקדוש ברוך הוא במדבר ב-40 שנה הכין את היהודים לקראת הבאות, אז הוא נתן להם לטעום גם את ניסיון העוני וגם את ניסיון העושר. במן היה למען עשותיך, באיזה ניסיון? גם בניסיון העושר וגם את ניסיון העוני, זה טעימה של שני הדברים גם יחד. והמסר הוא שבניסיון העוני מה יהודי צריך להרגיש? שחסר לך ואין לך. מה שהקדוש ברוך הוא נותן לך זה טוב לך. ומצד שני בניסיון העושר מה אתה צריך להרגיש? שלא כוחי ועוצם ידי יצא לי את החיל הזה, אלא מה שיש לי זה מהקדוש ברוך הוא. כל פנים, עד כאן הסברנו ודיברנו בעיקר על המן, אותו מן שהיה במדבר לפני 3,000 שנה שאכלו אותו, איך היה בו העושר ואיך היה בו העוני. ואנחנו כמו מה שאומרים אפשר רק להתרפק על הזיכרונות שהתורה מספרת לנו, אבל מה כל זה נוגע אלינו? איפה אנחנו בעולם המושגים שלנו יכולים לטעום את המן, ואיך אנחנו יכולים להגיש את ההבדל בין המן שאין בו פסולת ולכן הוא עשיר, אבל לכן הוא גם נותן לנו רעב ונותן לנו תמיד תחושה של חסר ותחושה של עניות, ואיך אפשר לטעום את האוכל הרגיל? את האוכל הרגיל אנחנו מכירים, אבל יחסית למען. מבואר בתניה שתורה זה כמו מזון. יש בתניה בפרק ה' בתניה בעריכות, אדמור הזקן אומר שכשאדם לומד תורה, הרי התורה נקראת מזון ותורתך בתוך מאי. כשאתה לומד תורה, כמו שאתה אוכל אוכל, אתה מכניס את זה לתוכך, תוך הפנימיות שלך, ככה כשאדם לומד תורה, אז יש גם כן את המצב הזה שהתורה נכנסת וחודרת לתוך הפנימיות של האדם. יש סיפור שמנדל פוטוף סיפר על אחד החסידים, בלייזר קראו לו, שהוא היה בסוף ימיו, הוא היה חולה מחלה מאוד מאוד קשה, והרופאים אסרו עליו לאכול כמעט את כל המאכלים, רק לאכול ממש דברים בודדים. היה מצב מאוד קשה, המצב שלו עוד יותר ידרדר, ובאו לבקר אותו עד שאולי אפילו באינפוזיה הכניסו לאוכל בקושי עם כפית, לא יודע באיזה צורה. בא לבקר אותו אחד החסידים ושואל אותו, נו מה שלומך רב לייזר? רב לייזר אמר ברוך השם, ככה בשמחה ברוך השם. שואל אותו מה, נוסיף עוד משפט, אומר, הלוואי ברוחניות שיהיה כמו בגשמיות. חשבו שהשתפשה עליו דעתו, כי בגשמיות הוא במצב שבקושי מסוגל לאכול, ברוחניות כל אחד מצפה בסוף ימיו, במיוחד הרוחניות שלו שתהיה שלמה וטובה, והוא מאחל לעצמו שהלוואי הרוחניות שלי תהיה כמו הגשמיות שלי. שאלו אותו מה, אז הוא הסביר פשוט, אומר ככה, בגשמיות אני בקושי אוכל, אבל הטיפה שאני אוכל חודרת והופכת להיות דם ובשר מבשרי. זה ברור, זה נכנס בפנימי. והלוואי ברוחניות שיחדור ויהיה חלק ממני ויחדור לתוך תוכי, כמו בגשמיות שהטיפה בכל אופן הופכת להיות חלק ממני. הדבר הזה כן אומר שתורה זה כמו אוכל, זה נכנס לתוכך, נהיה חלק ממך. בכלל לא רק תורה, בכלל כל חוכמה אפשר להגדיל. כל חוכמה שאדם לומד, לומד חוכמה, חודר לתוך המוח שלו, לתוך ההבנה שלו, נהיה חלק ממנו, והוא משנה אותו וכן הלאה. פה בנקודה הזו אנחנו יכולים לראות את ההבדל בין מן, שזה לחם מן השמיים, לבין אוכל רגיל שזה לחם מן הארץ. כידוע גם שהיו אוכלים את המן, היו מברכים כפשוטו, המציל לחם מן השמיים. לעומת מה שאנחנו אוכלים היום, מברכים המציל לחם מן הארץ. כשאדם לומד חוכמה, לא של תורה, חוכמת העולם. בחוכמת העולם רואים מציאות שאדם לומד, כמה שהוא לומד יותר, הוא מתנפח יותר, הוא מאושר יותר, שמח, הוא עשה כך וכך תוארים, הוא יודע כך וכך, הוא מתעדר בידיעות שלו, טוב לו איתם, מצוין. בחוכמות התורה, מי שלומד תורה ולומד באמת, לומד כראוי, אז אדם שלומד כראוי כמו שצריך, הוא יכול להיות שהוא למד כבר כמה וכמה שנים, שואל אותו, נו, אתה בטח יודע, אבל לא, אני יודע קצת, מה, בקושי, זה... לא יודע, מה, אני עוד לא, לא הגעתי אפילו לחצי, לרבע. מה הסיבת ההבדל הזה? זה בדיוק מן ולחם רגיל. תורה זה לחם מן השמיים, זה חוכמה אלוקית. אז התורה היא אין סוף, ארוכה מארץ מידה ורחבה מניה. אז אדם שלומד תורה, הוא מפנים את התורה, זה חודר לתוכו, אבל יש בו את שתי ההפכים. מצד אחד, אין מאושר מיהודי שלומד תורה. התורה זה דבר שהוא הכי עשיר. מביא לאדם הכי שמחה והכי שלימות והכי אמת, וגם בגשמיות וגם ברוחניות. ככה כתוב בפרקי אבות, כל מי שלוקח על עצמו עול תורה, מורידים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. הרבי כותב את זה בין סוף מכתבים, שאם יש לך בעיות כאלה ואחרים, תוסיף בלימוד התורה ותראה איך שיהיה לך שינוי בכל העניינים, בגשמיות ורוחניות. תורה מביאה עושר ועשירות בכל המובנים, שמחה וסיפוק, הכל. ומצד שני, אותו תורה, באותו לימוד, הוא סיים ללמוד ומרגיש, לא, לא, אני צמא לעוד. מה, כבר נגמר השיעור? עוד. למה זה? כי התורה היא אין סוף. אז התורה היא אין סוף, אז כמה שאתה לומד, אתה רואה כמה האופק רחוק ממך. וכמה אין סוף, הוא אין סוף באמת. ומה שהצלחת ללמוד, בקושי פירור אחד, ולא הצלחת להגיע לכלום. אז תורה זה לחם מן השמיים. כמה שאתה לומד יותר, זה גם עושה אותך יותר קטן, יותר עני. עני זה משל לענה וצנוע. כמה אתה יותר קטן, כמה אתה יותר אפסי, כמה אתה יותר לא הצלחת להגיע עדיין למה שאתה יכול וצריך להגיע. לומר שאתה לומד סתם חוכמות העולם, כמו שכמה שאתה לומד יותר, זה מוגבל. חוכמת העולם זה מוגבל. תשאלו כל אחד שלומד באוניברסיטה, כל חוכמה שלא תהיה, והוא רכש ספרים, ספרייה שלמה לצורך הלימודים, כשהוא סיים את התואר, אז אם הוא יוצא לשמור על הספרים למען הנוסטלגיה, אז הוא יעטוף אותם יפה, ישים אותם במחסן. אחרי 3-4-5 שנים שיעשה שאתה במחסן, נגידו עצם, זה סתם תופס מקום, שמה צריך את זה? נזרוק את זה. למה? למדתי את זה, אני יודע את זה, גמרנו, אין צורך בזה. לעומת זאת, החומש בראשית שהילד למד בכיתה א', הוא יישאר איתו עד ל-120 שנה, הוא יראה בזה אין סוף, כי התורה היא אין סוף. אז בדבר שהוא אין סוף, אין בזה מצב שאני השלמתי ואני זהו, אני שלם סיפוק מלא. זה הבדל בין לחם מן הארץ ללחם לשמיים. אבל הרבי מוסיף כאן עוד עומק ועוד רובד מאוד מעניין. הרבי מוסיף ואומר שהאמת שאפשר בתורה עצמה למצוא לחם מן הארץ ולחם מן השמיים. עד פה דיברנו חוכמות העולם לעומת חוכמת התורה. והרבי, בוא נלך עוד צד. בתורה עצמה אפשר ללמוד תורה כמו לחם מן הארץ, אפשר ללמוד תורה כמו לחם מן השמיים. וזה ההבדל, מי שלומד פנימיות התורה, מי שלומד חסידות, מי שלומד תניה, מי שלומד כל מאמרי החסידות, הוא לומד לחם מן השמיים. ומי שלומד רק תורת הנגלה, זה לחם מן הארץ. כי תורת הנגלה, מצד המהות שלה זה אין סוף, בדיוק כמו פנימיות התורה, זה תורת השם. אבל תורת הנגלה ירדה בלבושים כאלה שכשאדם לומד אותם הוא מרגיש, אני יודע, אני תופס, אני יודע בדיוק על מה אתה מדבר, לא מדובר שם על המחליף פרה בחמור, אני יודע מה זה פרה, אני יודע מה זה חמור, אני יודע בדיוק איך עושים את הקניינים, ואני יודע בדיוק, אני יכול להגדיר את זה, ברור לי, יכול לצייר את זה, וזהו, הבנתי, השלמתי, הכל ברור. אדם יכול ללמוד הרבה תורה, יכול ללמוד את כל השעס, ולהגיד, אני כבר עברתי על השעס, יודע, הכל, אי אפשר לחדש לי כבר שום דבר, הכל אצלי מיושב וברור. בתורת הנגלה, יכול להיות בהחלט מצב כזה, שאדם לומד, והוא מרגיש, השלמתי, הגעתי, תפסתי, זהו. הוא הפך את התורה למשהו כזה קטן. כי הוא לקח את התורה בחלק המאוד חיצוני שלה, כי תורת הנגלה נקראת חיצוניות התורה. היא באמת ירדה באופן כזה שלא נראה את הפנימיות שבה, נראה רק את העטיפה. באה פנימיות התורה, קודם כל פנימיות התורה כשלעצמה, עוד לפני שפנימיות התורה מלמדת אותנו איך להסתכל על תורת הנגלה. עצם הדבר, אתה פותח מאמר חסידות, אתה לומד על עולם האצילות ועולם הבריאה, אתה לומד על ממה לכל על ומסווה לכל על. קודם כל, גם כשהבנת, אתה אומר, הבנתי על מה מדובר, אבל אני רואה שמדובר כאן במשהו הרבה יותר מופשט. כמה שהבנת יותר, אתה רואה כמה הדבר עוד יותר מופשט ממך, ועוד יותר עמוק, ועוד יותר נעלה. ואתה אומר, לא, אני צריך לשמוע את זה עוד הפעם. כמה שאתה לומד, נותן לך תחושה שאני עדיין לא הגעתי לסוף העניין. אני צמא ליותר. ובכלל, פנימיות התורה נותנת לנו גם את המבט הנכון על תורת הנגלה. היא מסבירה לך שכשתלמד על המחליף פרה בחמור, אז תדע לך שזה לא רק כפשוטו. יש מאמרי חסידות שמסבירים לנו שהמחליף פרה בחמור, אנחנו לומדים את זה בגן עדן, ומה זה שם פרה? פתאום אתה רואה, רגע, תורת הנגלה שלמדתי, חשבתי שהבנתי, אני בעצם מבין שאני תפסתי רק את הרובד הקטן והחיצוני, ויש בזה עוד כל כך הרבה. פנימיות התורה, בלי פנימיות התורה, אדם לומד לחם מן הארץ. אז אמנם הוא לא דומה לאותו אחד שלומד רק חכמות העולם, ברוך השם הוא מתחבר לתורת השם, אבל הוא הפך את תורת השם ללחם מן הארץ. הוא חושב שזה הכל. כשלומדים פנימיות התורה, זה הלחם מן השמיים האמיתי. זה נותן לבן אדם באמת את הנגיעה באין סוף של הקדוש ברוך. ודווקא פה אומר הרבי, העצר הרע יכול לבוא ולהגיד ליהודי, תעזוב, תלמד את מה שאתה תרגיש סיפוק, הנאה, שלימות, תקבל תעודה, כולם ייתנו לך כבוד, כולם ייתנו לך תפיחה על השכם, אתה תהיה בקי בשעה, תהיה ידען, אבל אם תלמד חסידות, מראש אומרים לך שאתה אף פעם לא תהיה מרוצה. אתה אף פעם לא תרגיש סיפוק. תמיד תרגיש שאני בעצם לא התחלתי אפילו ללמוד. ותמיד תראה, הוא הגיע מאמר חסידי, זה משהו חדש. מסתבר שכל מה שחשבתי עד היום זה לא זה. אתה יכול להתייאש מכל העניין. וזה היצר רע בא ואמר לבן אדם, תעזוב, תלמד את החלקים הללו שאתה, גם בפנימיות התורה עצמה, יש כבר כאלה שאומרים, אז תלמד רק, יש מאמרים קלים כאלה, אתה יכול להתחיל אותם, לגמור אותם, להבין אותם, תעזוב מה אתה תלמד את הדברים העמוקים, אתה תמיד תרגיש שאתה לא הגעת ולא השלמת. יש בזה רבדים על גבי רבדים. באה התורה ואומרת, כל המטרה שהקדוש ברוך הוא רוצה מיהודי, זה למען ענותך. הוא רוצה שאתה תהיה בעינוי, לא כי אנחנו מזוכיסטים ומחפשים להתענות, אלא בנגיעה שלנו באין סוף זה חשוב להרגיש כמה אנחנו קטנים ומוגבלים. כשאנחנו לא ניגע באין סוף, נחשוב שכאן נמצא, כאן היה אני ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה ופה נגמר כל העניין. כדי שאנחנו נבין כמה האפסיות שלנו היא מוחלטת וכמה האמת האמיתית זה הקדוש ברוך הוא ואין עוד מלבדו, יש דרך אחת ויחידה, זה רק אם נאכל מן דבר יום ביומו, כל יום לאכול מן, ובלי מן, בלי לחם מן השמיים, אי אפשר להתחבר לאמת האלוקית, לאינסוף של הקדוש ברוך הוא. וזה צריך לעורר אותנו לחיזוק של לימוד התורה בכלל, לימוד פנימיות התורה במיוחד, וכמו מן דבר יום ביומו. הרבי אומר באחד השיחות שאם אדם יגיד שאני מוכן לנשום ביום ראשון ולנשום ביום שלישי, יום שני אני רוצה חופש, יום אחד להפסיק, אז ברור מאליו שליום שלישי הוא לא יגיע. ככה ברור. אומר הרבי, בפנימיות התורה, שזה נותן לנו אנרגיה, חיים, זה נותן לנו את הכל, בדיוק כמו אמן, דבר יום ביומו, אין מצב כזה שאני מחר יוכל ליהנות ממה שאכלתי או מה שקיבלתי אתמול. אם אתה לא תקבל את המן היום, אז אתה תמות ברעב. אתה חייב היום לקבל מן חדש. וזה לא יהיה למות ברעב, ברעב של המן, אלא זה יהיה כפשוטו, לא יהיה לו כלום. צריך לאכול את המן ולרעוב במעצב האמיתי של העניין, כדי לגוע באין סוף האמיתי. וזה בעצם המסר של העניין של המן, כפי שמופיע בפרשת עקב, להגיע לשלימות של התורה, שבעזרת השם כולנו נזכה לגילוי האמיתי של תורתו של משיח, לאין סוף האמיתי, שאת גם נראה את המן כפשוטו, כמו שידוע שהיה את התמצנת של מן שהקדוש ברוך הוא ציווה למשה רבינו להשאיר אותו למען יידו דורותיכם, והמן הזה נעלם יחד עם הארון הברית בסוף בית ראשון, ובית שני הוא לא חזר. בעזרת השם מיד ממש יתגלה מלך המשיח, יבנה את בית המקדש, אז הוא גם יראה לנו גם את המן כפשוטו וגם את התורה, את האין סוף של התורה כפשוטו, שנזכה לזה כבר בעזרת השם מיד ממש. זה בטעם של עוד או לא? מה אתם אומרים? הרב ירום, אתה יכול להוסיף משהו? אתה יכול להוסיף בלי המצלמה או עם המצלמה? מה שאתה רוצה?
נזכרתי בפתגם של הרב השאר.